שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב, היום יום ראשון, י"א בשבט, תשע"ד. והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר גבורות השם את המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק ס"ד, עמוד רש צדיק ח'. בעמודה השמאלית, באמצע העמודה, ואמרו במדרש שם ג' פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים. הרי כתוב שלוש פעמים כל גויים סבבוני בשם השם כעמילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כעמילם, סבונו כדבורים, סבוני כדבורים דוח וקש קוצים בשם השם כעמילם. כן, שלוש פעמים כל גויים. מתי יש כל גויים שבאים עליי? במלחמת גוג ומגוג. אם כן, אומרים חז"ל במדרש, שלוש פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים. פעם ראשון אמר, כל גויים סבבוני שעתיד לכנוס כל העולם ולעלותם על ירושלים, והם נשברים. דכתיב בשם השם כי המילם. במדרש שלפנינו כתוב פרוחים. טוב, יש לו גרסה אחרת. פעם שנית אמר, סבוני גם סבבוני, שהוא עתיד להריש כל העולם ולעלותם על ירושלים, שנאמר למה רגשו גויים והם נשברים, שנאמר בשם השם כעמילם. פעם שלישית שהוא עתיד לפרוס או לפרש על כל המדינות, להוציא מהם חרוזות והם הנשברים, שנאמר בשם השם כעמילם. מה זה המדרש הזה? המדרש הזה הוא מורכב מאוד, יש לו כמה גרסאות. היה יהודי אחד, הרב מנחם מנדל קשר, זכר צדיק לברכה, כתב ספר תורה שלמה, אבל כתב עוד כמה ספרים, התקופה הגדולה ועוד הרבה ספרים חשובים. אחד מהספרים שלו נקרא מלחמת יום הכיפורים, הוא כתב אותו בעקבות מלחמת יום הכיפורים, ושם הוא מנתח את המדרש הזה. המדרש הזה שם הוא חלק מרכזי של הספר, והוא סבר שמלחמת יום הכיפורים היא מלחמת גוג ומגוג. והוא מביא לזה הרבה ראיות מאוד מעניינות, ניתוח הפסוקים, ניתוח המדרשים, אבל יש לו קושיה מתוך המדרש הזה עצמו. הוא אומר, הרי בחלק הראשון, מה שכתוב כאן, שבפעם ראשון אמר כל גויים סבבוני שעתיד לכנוס כל העולם ולעלותם לירושלים ונשברים, כאן המהר"ל לא מצטט את הפסוק שהמדרש מביא. כן, המהר"ל מביא את המדרש, אבל אינו מצטט את הפסוק שהמדרש מביא. הפסוק שהמדרש מביא זה פסוק מספר זכריה, ונאספו אליה כל הגויים או משהו כזה. והפסוק בזכריה הוא מאוד משמעותי, בגלל שמלחמת גוג ומגוג מתוארת בזכריה בסוף הפרק, בפרק י"ד. נכון? זוכרים? בפרק י"ד של זכריה מתוארת מלחמת גוג ומגוג. היא לא נקראת בשם הזה. גוג ומגוג זה ביטוי שנמצא בספר יחזקאל בלבד. אבל המלחמה עצמה מתוארת כמלחמה כוללת. מה אתה רוצה? חושב שאתה מצביע. כן, והתיאור שם הוא של מלחמה שבעקבותיה ירושלים מחולקת. איך כתוב שם? הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, לא כתוב חצי העיר, ויתר העם לא ייכרת מן העיר. כלומר, התיאור שמה של המלחמה הראשונה, מלחמה שכתוצאה ממנה ירושלים נחלקת לשניים. מלחמה כזאת, אנחנו יודעים, היא הייתה, כן? זה מלחמת השחרור. אחר כך, המדרש כאן מביא, וכאן המהר"ל כן מביא את הפסוק, זה הפסוק, למה רגשו גויים? איפה זה? באיזה ספר זה? מה? מה, מה, מה הייתה ההצעה הראשונה? תהילים, ואתה אומר יחזקאל. איך נוכל להכריע את זה? פותחים. כן? זה תהילים. אז זה דרך אחרת. אפשר ללכת לפי הרוב. שניים אמרו תהילים, אחד אמר יחזקאל. התורה אמרה, אחרי רבים להטות. אם כן, זה בספר תהילים. בגללם, כן? בספר תהילים פרק ב', למה רגשו גויים ולאומים יהגורי כי התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו? אז לפי חזל כאן זה מלחמת גוג ומגוג. איך מסתיים הקרב? שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. אם כן, מדובר על ניצחון גדול שבו ארץ ישראל ניתנת כולה בידינו. אז הייתה מלחמה כזאת, מלחמת ששת הימים. אחר כך הייתה מלחמה שלישית, מלחמת יום הכיפורים. עכשיו, הרב קשר רצה לומר שמלחמת יום הכיפורים היא המלחמה השלישית המוזכרת כאן במדרש, אבל היה לו קושי. מה הקושי? הקושי הוא שהמדרש אומר במפורש ששלושת המלחמות הן על ירושלים. ו... מה? כן, אבל זה לא הגיע לירושלים. זה לא הגיע לירושלים. שתי המלחמות הראשונות היו בירושלים, השלישית לא. ולכן שם הרב קשר עושה כמה פלפולים דרשניים כדי להסביר שהמלחמה השלישית היא על ירושלים גם כן. מלחמת יום הכיפורים. וזה כנראה משום שהרב קשר לא העלה על דעתו בתקופה ההיא שתהיה עוד מלחמה על ירושלים ממש, שיהיו דיבורים על ירושלים וכדומה. לכן מבחינתו היה צריך למצוא, אבל עכשיו אנחנו לא זקוקים לפירוש הזה של הרב קשר, אנחנו יודעים, יש מלחמה על ירושלים. עכשיו מעניין, איך המדרש לומד את המלחמה השלישית. סבוני כדבורים, דבר חוק ישוסים, מה זה כדבורים? המדרש כנראה מבין איזה מלשון דיבורים, שעתיד גוג ומגוג להוציא כרוזות על ירושלים. זאת אומרת, כרוזות. זאת אומרת, ניסיון, כאן המהר"ל גורס חרוזות בחטא, אבל במדרש שלפנינו כתוב בכף. לשון להכריז.
דיבורים.
דיבורים. כלומר, ניסיון להילחם על ירושלים דרך הדיפלומטיה. בשביל מה להילחם? אם אפשר, על ידי חתיכת נייר להשיג את זה. כן? עכשיו זה מעניין שהמלחמה השלישית, אם כן, מוזכרת במדרש, גם לפי, גם עם האופי שלה. האופי של מלחמת דיבורים. כן? מדברים. כן? עכשיו, מעניין, סוף הפסוק, בשם השם, כהמילה. אוף, ברוך השם. טוב, עכשיו, אז מה שהוא אומר כאן, מה?
שאלת
תהילים.
איך אפשר לקחת
פסוקי
נבואה
מתהילים? תהילים
פסוקים, אתה לא נבואה.
אתה אומר, תהילים זה תפילה ולא נבואה. ההבדל בין תפילה לנבואה בימי התנ״ך לא לגמרי ברור. כי אנחנו רואים שרק הנביאים היו מתפללים. אז תפילתם הפכה להיות גם נבואה. הרי איך כתוב בשולחן ערוך? בהלכות ההכנה לתפילה, שולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', שכדי להתפלל צריך להגיע למצב שקרוב למעלת הנבואה. ואז להתפלל. אז ברור שבתקופה שבה היו הנביאים ההלכה הזאת הייתה כפשוטו. כשאדם כמו דוד המלך אומר את ההלל, שורה עליו רוח הקודש, ואז ברור שהוא גם רואה את העתיד. כן? אז הוא גם נביא מהבחינה הזאת. כן. בבקשה.
מה עם הקושי יותר פשוט שכתוב שכל הגויים, זה כאילו לא
כפי
שהרבה גויים
שבאים להילחם? כל הגויים, ודאי. מה זה כל הגויים באו? כל הקהילה הבינלאומית מעורבת בזה. זאת אומרת, מאז... אמצע המאה ה-19 העולם הפסיק להיות לוקלי. כלומר, כל סכסוך בעולם הוא סכסוך של כל העולם כולו. גם מלחמת ששת הימים, גם מלחמת השחרור, וקל וחומר, המלחמה של ימינו שהיא עם הקהילה הבינלאומית כולה שמעורבת בדבר הזה. אז תגיד, אולי אינדונזיה לא קשורה, או אני יודע, מיקרונזיה. בסדר, אז זה לבריאות. אז נקרא רובו ככולו. כן, גם כשדוד המלך אמר, כל גויים סבבוני, בשם השם, הוא התכוון למלחמות של ימיו. ברור שלא כל הגויים באו על דוד. כן. הסינים כנראה לא נלחמו על דוד וכנראה לא שמעו על דוד. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת, המלחמות העתידיות יהיו על לב בניר?
על?
על
העכשוויות אתה מתכוון. לא העתידיות, לא תהיינה יותר מלחמות. הרי נאמר בנביא יחזקאל שאחרי מלחמת גוג ומגוג זהו, והיה השם מלך על כל הארץ. אבל אתה מדבר על העכשוויות, כן, על עת ונייר. האמת היא, זה לא בדיוק. כי היום כבר לא משתמשים בעת ונייר, אבל משתמשים במקלדת. הלאה. זה לא ממש בגדול, כי יש שם הרבה, אם תקרא את הספר, לא, אם תקרא את הספר, תראה שיש הרבה מאוד מרכיבים של מלחמת גוג ומגוג שממש מתאימים למלחמת יום הכיפורים. אז ייתכן גם שהנבואה במרחק פה, מאחדת דברים שצריך לפרוס אותם על אורך הזמן. כך שזה לא מופקע, האמירה הזאת של הרב קשה. כי הנביא לא נכנס לפרטים. הנביא, גם המדרשים לא נכנסים לפרטי הפרטים. הם אומרים לך, הם רואים מאורעות שנפרסים לאורך 100 שנה, ואתה אומר, אתה רואה אותם בנקודה אחת, במרחק ההוא. זה כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם על יציאת מצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה לא כתוב שזה 10 מכות, שצריך קריאת ים סוף, ושיש מעבר דרך המדבר, וכל זה לא כתוב. כן, בבקשה. פשוט מאוד, זה בירורי זהות. כן, השאלה שלך היא מאוד יפה. איך מצד אחד מדינת ישראל מדינה חזקה, מנצחת במלחמות וכולי, מצד שני יש לה חולשה עצומה מול לחצים בינלאומיים וכדומה. התשובה היא שאנחנו בבירורי זהות. והזהות שלנו היא מורכבת מאוד. הרי אנחנו מורכבים משלוש שכבות של זהות. גם יעקב, גם ישראל וגם ישורון. אז זה לוקח זמן להתברר. יעקב בתור זהות דתית, ישראל בתור זהות לאומית, וישורון בתור זהות אוניברסלית. וכל פעם אנחנו עוברים שלב אחר. למשל, במלחמת השחרור היה מעבר מיעקב לישראל. הייתי אומר יותר מזה, ישראל ניצח את יעקב. כלומר, הזהות הלאומית גברה על הזהות הדתית. במלחמת ששת הימים, נעשה פיוס בין יעקב לבין ישראל, ונוסדה זהות דתית לאומית כאחד. ומאז אנחנו עסוקים בבירור של הזהות השלישית, ישורון, שמופיעה היסוד האוניברסלי, שכדי להתברר צריך קודם כל להתמודד עם הקוסמופוליטיות של הכפר הגלובלי, ואחר כך נעשה סינתזה עם היסוד של יעקב וישראל. לכן זה כל התהליכים האלה הם ארוכים, ויש חולשות בדרך שהן חולשות של התבגרות. בסדר? אז כך שאנחנו סופר. כן, בבקשה.
האם החלק השלישי שהמלחמת גוג ומגוג חייב להיות פיזי?
ודאי שהוא חייב להיות פיזי. הרי הנביאים לא מדברים באוויר. כן? הנביאים מדברים על מלחמה, רק שהם מדברים על היסוד העיקרי של המלחמה. היסוד העיקרי של המלחמה הוא יסוד דיפלומטי, אבל ברור, כתוב בשם השם כי המילם. בסוף יש גם מלחמה. הלוואי, אתה יודע מה, לפעמים נבואת פורענות יכולה להתהפך. אז יכול להיות גם שיהיה טוב, שלא נצטרך בכלל להוציא נשק וכדומה. לך תדע. כן, אבל אם אתה מסתכל ביחזקאל, זה לא נשמע בדיוק ככה. טוב. המלחמה השלישית על ידי דיבורים מתקשרת לי עם בשישית קולות, כמו השנה שיש קולות שיחות על ירושלים וקולות מלחמה אזוריות. יפה. בתודעה ההיסטורית נצרבה מלחמת גוג ומגוג כבעלת אופי אפוקליפטי. עם כל הכבוד למלחמות שהזכיר הרב קשר, דומה, אני לא נותן כבוד למלחמות, תעשי לי טובה, דומה שהן עדיין חברות לעומת התיאורים שנזכרו ברבות השנים לאותה המלחמה. כן, ברור, אתה מדבר, האופי האפוקליפטי, אתה מדבר על החלק השלישי. ובאמת החלק השלישי, מה שאנחנו חווים היום, יש לו אופי אפוקליפטי. כן, כשברקע נמצאת ממלכה, מדינה שלמה שמפתחת נשק גרעיני נגדנו, אז זה כן בעל אופי אפוקליפטי. ברור. עכשיו, גם האפוקליפסות, כשאתה מגיע אל האפוקליפסה, לפעמים זה אדם נמצא באמצע האפוקליפסה ושואל את עצמו איפה הסוכר לשים בקפה. אתה מבין, זה גם... מישהו סיפר לי שכאשר הגרמנים כבשו את פריס, נכנסו בגדול וזה. אז שאלתי את אותו אדם, נו ומה עשית? נו, הלכתי לקנות שקית חלב לארוחת בוקר. לא, זאת אומרת שכשאתה נמצא בתוך המאורעות, אתה לא תמיד שם לב לאופיים הגרנדיוזי. כן. מדוע הנביאים לא התייחסו למאורע כמו השואה? זאת השאלה שלך? ואני שואל אותך שאלה, למה מחקת את כל הפרקים בתנ"ך שמדברים על השואה? קראת את דניאל י"ב א', למשל? כן, למשל, כן. או פרשת האזינו. כן. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה, אמרתי יפיהם, השביתה מאנוש זכרם. אני לא מבין מה... והייתה את שרה אשר לא נהייתה מיות גוד עד היום ההוא. למה השם תעמוד ברחוק, תעלים לטעות בצרה, אמר דוד. כן? או פירושו של רמח"ל בספר מאמר הגאולה. אז אתה מוחק את כל המקומות האלה? טוב, בסדר. טוב. כן, מה אתה רוצה?
מה אתם עושים הישראלים שיורדים מארץ לתוך כל המהלך הזה
של גוד מוגו? ואיפה נכנסת גזירת הגיוס בכל הסיפור הזה? כל דבר אתה רוצה להכניס. טוב, אבל בהחלט יש מקום לומר, הירידה מן הארץ היא תוצאה של הבירור של המדרגה השלישית. ישורון, כן? כלומר, כיוון שאתה רוצה להיות אוניברסלי, אז אתה מעמיד בספק את הערך של הזהות הלאומית שלך. לא, זה טעות. לא, 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 בוא נסביר לך משהו. הרב קוק גילה לנו את הסוד שכל החולשות של הדור אין מקורן ביצר הרע. אבל פי שיצר הרע עולה טרמפ עליהם, אבל החולשה ביסודה היא באה מפני איזושהי מעלה. ולכן מה שאנחנו צריכים למצוא זה המעלה. כך אמר לנו הרב קוק. אבל השאלה היא ככה, תמיד היה שפע אדיר בחוץ לארץ. כשבנו את המדינה הזאת, החלוצים שהיו מוכנים למות כדי לייבש רבע ביצה, כן? הם ידעו שבחוץ לארץ טוב. בכל זאת היו פה. לכן זה שיש פה שפע, זה שיש שם שפע, זה עוד לא סיבה לרדת מן הארץ.
לא, אני אומר
דווקא
פה, פה השפע, פה
הטוב. אתה אומר, עוזבים את השפע שיש כאן.
לפעמים עליהם שגר טוב, לא בועד.
יפה, יפה. טוב, אז זה ה... כן, טוב, טוב. הנה, זכר, עכשיו אני חוזר פה לדברי המהר"ל. מה המהר"ל אומר... מה הבעיה? יש קמפיין נגד זה, נגד ההשמנה. כן? ודווקא עם כדורגל, ביבעת. כן. אז עכשיו יש פה, מה אומר המהר"ל על כל הנושא? הנה. זכר ג' פעמים שיעלה על ירושלים. אז לפי מה שאני הסברתי, זה בירורי הזהות. כאן הוא מסביר באופן יותר פשוט. בפעם הראשון יבוא עמו ריבוי אומות, האומות. בפעם השנייה ימרעיש אותם בחוזקה ובגבורה. בפעם השלישית יפרש על כל המדינות, ויעלו מהם חרוזות של גויים, ויביאם אל ירושלים עד שלא יהיה ערך וייחוס כלל לריבוים עם ישראל. לכך אמר בפעם השלישית, סבוני כדבורים וגומר. זאת אומרת שמה שאומר כאן זה אופנים שונים של הריבוי, וזה כנראה רומז לשלוש מידות של ימין, שמאל ואמצע, ולכן הוא מוסיף כאן את המשפט הרגיל שלו, וראוי להבין דברים אלו. אז זה ראוי להבין דברים אלו, שזה על פי מותם גם למערכות המידות של הסוד. דחו, דחית אני... זה בדיוק מה שהוא אומר. בתוך ההלל הוא מזכיר שיצאנו מן הצרה. אז צריך להזכיר את הצרה, אם לא, אז אתה לא יודע ממה יצאת. נכון, עוד יותר טוב. הרי זה בדיוק ככה ההלל בנוי. ההלל בנוי בהתחלה על עניין כללי. ממזרח שמש עד מבוא מולד שם השם. אחר כך מדבר על יציאת מצרים בצאת ישראל ממצרים. אחר כך בהווה, יקר בני השם אבטלה חסידה, ואחר כך העתיד. נכון, זה הגמרא אומרת ש... החלק האחרון של ההלל מכוון כלפי העתיד, כי ההלל מקיף את כל הדורות, עבר, הווה ועתיד. למה זה בעייתי? גוג ומגוג, אבל תראה את הסוף. אל תהיה דמגוג. כן? תראה, גוג ומגוג. שזה, מה? וואו, זה לא חשבתי על הבדיחה הזאת. למרות שזה מה שאמרתי. אבל אם כך, זה בדיוק, מה זה הלל? הלל זה לא נאיביות. כלומר, הכל טוב. לא. היה רע, מתוך הרע נהיה טוב. שבוע טוב, כבוד הרב. יכול להיות, לא יודע מה זה להיות, לא יודע, שדבורים, וגם מצד הדבש שלהן, והניסיונות מתוקין, אכול דייך פן וכולי. או אולי גם בכדי להיזהר מניסיונות לאחד את דברים שלא ניתן לאחד, כמו בן זומה. תודה. דווקא בן זומה לא ניסה לאחד, הוא ניסה להפריד. אבל יש גם, מישהו אמר לי פעם שדבורים זה כמו, זה כמו המתאבדים, כן? השהידים. כן? כדי להזיק הוא מתאבד. אז גם הדבורה, כן, היא מתה כשהיא עוקצת. טוב, אולי. שלום ובוקר טוב לכבוד הרב. רציתי לשאול, מה תפקידה של עקירת גוש קטיף בדינמיקת בירור הזהויות שהרב מדבר עליה בברכה שמעון? כן, זה בדיוק מה שאמרנו. עקירת גוש קטיף באה מתוך המחשבה שהגיעה, כלומר, שהגיעה העת להתאחד עם הקהילה הבינלאומית. עשינו מה שצריך כדי להיות חזקים, כדי לתפוס מקום. עכשיו בואו נחליש את עצמנו מעט, על מנת להיות מקובלים על העולם. זה אגב השיח שמקובל היום בקצונה הגבוהה, בפום וכדומה. כן? שלא להיות חזקים מדי כי זה מרגיז את כולם. כן? זה המסר שמועבר. והמאורע של העקירה, כן, ומשתלב בתפיסה הזאת. דחו, כן, בבקשה. מה זה?
חרוזות.
חרוזות. אז במדרש שלפנינו כתוב קרוזות, בכף. כן? במדרש שלפנינו, מודפס לפנינו, כתוב קרוזות בכף. מלשון הכרזה. כן? אנשים שמכריזים. הוא אשר דיברתי, שזאת מלחמה דרך הצהרות, דרך דיפלומטיה. אבל איך המהר"ל הבין חרוזות בחטא? אין לי מושג, לפי איך שהוא מפרש בסוף, נשמע שהוא מתכוון לריבוי, כמו מחרוזות, שיש הרבה שבאים אחד אחרי השני. כך שריבוים הוא עצום לעומת עם ישראל. דחו, דחיתני, לנפול, והשם עזרה ני, נכון? אבל כתוב עזרה נו, איך להסביר את זה? הכלל הגדול, שזה טעות דפוס, יפה. היה לו לומר, דחוני לנפול. כן, לכאורה, מה זה דחיתני? וכי הקדוש ברוך הוא דחה אותי. כן, הרי כתוב בהמשך, והשם עזרני. אז השם לא גם דוחה וגם עוזר. מישהו אחר דחה אותי, והשם עזר לי. אז למה כתוב דחיתני? בסדר, מובנת השאלה? מה? לא, השאלה, לא התשובה. השאלה ברורה. השאלה ברורה? כן, זהו, זה מספיק. שהשאלה ברורה. התשובה לא מעניין אותי, כי המהר"ל ייתן תשובה. כן. היה לו לומר, דחו דחוני לנפול. ונמצא במדרש זוהר, שאמר כך לנוכח אל יצר הרע, העומד על ימינו לסתנו, שדוחה אותו לנפול, והשם עזרני. כלומר, כאילו המשורר, הוא כבר לא מדבר על גוג ומגוג, אלא דחו דחיתני, הוא פונה אל היצר הרע, אתה רצית לדחות אותי. עכשיו, יש בחובות הלבבות של רבנו בחיי בן פקודה, הוא מספר שזה מין משל כזה, שפעם אנשים חזרו מן המלחמה, כן? ועם כלי נשק. ואז הם עברו ליד איזה חסיד שאמר להם, באתם מן המלחמה הקטנה, ועכשיו אתם עוברים אל המלחמה הגדולה, מלחמת היצר ותחבולותיו. כלומר, להילחם נגד אנשים זה לא כזה מסובך, אבל נגד יצר הרע, שבתוך ליבו של אדם יותר קשה. לכן הוא אומר כאן, אחרי, בשם השם כי המילם, שהוא ניצח את האויבים, עכשיו יש לו מלחמה עם יצר הרע. לחוד החיטני לנבול. ככה זוהר אומר, מדרש שמובא בזוהר. ואחי אמרינן בפרק החליל, גם בגמרא זה כתוב, בסוכה דף נ"ב עמוד א', יצרו של אדם מבקש להפיל את האדם. אז זה דחוד החיטני, לנפול. הנפילה היא אופיינית ליצר הרע. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לעמוד. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. מה המשך הפסוק? השם לא יעזבנו בידו. וזהו דחוד החיטני לנפול וגומר. עד כאן ברור? טוב. כן, בבקשה, אדוני.
למה צריך את הקדוש ברוך הוא? אם אתה מספיק מוסרי, עכשיו עובד על עצמו, הוא יכול
להילחם בצער. אז מה זה שאדם עובד על עצמו? זה מכוח מה?
מכוח המוסר.
מוסר לא מספיק. כי במוסר יש גם יצר הרע. המוסר אומר לי, היה טוב. היצר הרע אומר לי, היה רע. אני זקוק לתמיכה מול ה... הרי הם שקולים זה כנגד זה, הטוב והרע. יצר הטוב, יצר הרע. הרי כל אדם יש לו, כפי שידוע מכל הקומיקס, איזה מין מלאכון קטן כזה חמוד שאומר לו תעשה את הטוב, ויש איזה שטן כזה עם כלשון וזנב שפיצי וקרניים שאומר לו תעשה את הרע, נכון? זה ככה בכל הקומיקס, או שאני טועה. אז מה יכול להכריע את זה על זה? אז הוא זקוק להכרה. אז ההכרה יכולה להיות הכרה שכלית, יכולה להיות בחירה חופשית. כלומר, יש איזה ניצוץ אלוהי באדם שעוזר לו. כן, הרי מה זה השם לא יעזבנו בידו? זה יכול להיות דת אלוהים שלו. ברור? הוא לא צריך מה? דתי זה משהו אחר. דתי זה שייך לקיום תורה ומצוות. אבל הוא צריך להיות מאמין. זה כן. כלומר, כדי להאמין באלוהים אתה לא צריך להיות דתי. להאמין בעצמך זה לא יעזור. מדוע? כי בתוך עצמך יש גם יצר הרע. זה חלק ממך. צריך איזה סייעתה. כן. משהו חיצוני, כן. עכשיו, החיצוני הזה יכול להיות בלט-אין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ההכרה השכלית של האדם שגוברת. אבל בסופו של דבר, זה מעל כוחות הנפש. כן, בבקשה. הקדוש ברוך הוא גם מפיל, איפה ראית את זה?
ראיתי במים.
אה?
המלאך נפל, נופל. המלאך דחף אותו.
אה, טוב. טוב, זה אחרי שהוא רשע. כן, אבל אדם, הקדוש ברוך הוא לא מסית את האדם להיות רשע, כלומר, אף אחד לא יסית את המן להיות רשע, זו הבחירה שלו. כן, ברור. עוזי וזמרת יה. רק מה שיש ביטוי כזה, בנפול, רגע, רע עליי הניסיון של סיכום הלקחים מגירוש גוש קטיף רק בבירור הזהויות. כאילו מושג חשבון הנפש פס ותם מן הארץ, וידועים דברי הרמב״ם. תמיד אפשר להחליף את קורא הדורות. השאלה האם זה נכון והאם די לאדם בכך. אני לא יודע מה רע עליך, לא היה פה שום ניסיון להימלט מחשבון הנפש. אבל הייתה כאן תשובה לשאלה. השאלה היא איך גירוש גוש קטיף משתלב בבירור הזהויות. זו הייתה השאלה. לא אמרתי שגוש קטיף זה רק בירור הזהויות. לכן אני דוחה בשת נפש את האשמה, כאילו התחמקתי פה מחשבון הנפש. פשוט זאת לא הייתה השאלה. לו היו שואלים, יכול להיות שהייתי מתייחס, יכול להיות שהייתי אומר שזה לא קשור לנושא של השיעור. נראה. טוב. עוזי, אז יש פסוק, כן. בנפול אויבך אל תשמח, וביקשה לו אל יגל ליבך, ונראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. מעליו, מעל מי? מעל האויב. הסימן שהוא לא מת. כי אם האויב היה מת, אפשר שהשם ישיב מעליו אפו, נכון? יקים
אותו
לתחייה. זה בכלל לא נכנס בחשבונות האלה. אלא מדובר שהוא בדרך, נכון? אז למשל, הוא רק נפל, רק נכשל. בנפול אויבך, אל תשמח. ביקשלו על יגל ליבך. למה? כי הוא עוד יכול לקום עליך. כן? אבל אם הוא באמת מת, איך כתוב? וייר ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה. כל זמן שהמצרים היו בחיים, לך תדע. אבל אם הוא מת, משהו אחר. כן. עוזי וזמרת... זה פשט הכתוב אגב. אני לא ממציא. עוזי וזמרת יה. הפסוק, זה שהגמרא אומרת זה נאמר על גוי ולא על יהודי, זה דרשת הכתוב. אני אומר פשט הכתוב. פשט הכתוב לא מבחין. כן? פשט הכתוב לא אמר לך עם גוי יהודי, אז אני מסביר פה על דרך הפשט. דרך הפשט שרק כיוון שהוא רק נפל, כיוון שהוא רק נכשל. אבל אם הוא היה לגמרי מת, משהו אחר. במיוחד שהזוהר כן מסביר את זה אפילו על גוי. כן? אז הוא שם, יש זוהר מעניין על נושא של קריאת ים סוף, איך להסביר, שאמרו את השירה, שהייתה החלטה, שהיה כל זמן שהיה אפשר שהמצרים יעשו תשובה, אבל כשהתברר שהם לא יכולים לעשות תשובה, אז כן תשמח. יש פלפולים רבים נכתבו על זה, ולא כאן המקום, עוזי וזמרתיה. ויהי לי לישוע. הפסוק הזה ידוע לנו מעוד מקום, נכון? והוא? שירת הים, יפה. אתה יודע את התנך בעל פה? כן. עוזי וזמרתיה, לא כתב עוזי בקיבוץ שפתיים. וזמרתי השם. אפשר להגיד עוזי וזמרתי יא. נכון? אפשר להגיד ככה. עוזי עם קובוץ, ואז העוז שלי, כן? העוז שלי אומרים בעברית עוזי. וזמרתי, נכון? ככה צריך להיות. מה זה עוזי? לא מובן, הקמץ קטן הזה. ומה זה זמרת, בלי זמרתי. טוב, כאן המהר"ל רומז לכל המחלוקת הגדולה בין המפרשים, רש"י, בן עזרא, וזה איך להבין את ה... את ה... וזמרת הזה. במיוחד שזמרת, אם תסתכלו בשירת הים, מתחת לרש יש... מה יש שם? מה יש מתחת לרש של זמרת? פתח, או פתח, או, מה יכול להיות עוד? קמץ, אז באמת יש שם קמץ. בניגוד לכללים, כללי הדקדוק, אז זה עוד יותר מסבך שם את כל הוויכוח של המפרשים שם, איך להבין את זה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז כאן המהר"ל רק מביא את הדעה שלו. מפני שרצה לומר, העוז וזמרת, יא, היה לי לעוז ולזמרת. זאת אומרת, לא העוז שלי וזמרתי יא, אלא שהשם היה לי לעוז וזמרת. לכן הוא לא יכול להגיד עוזי. ולא כתב גם כן היה לי לישוע. כי ויהי לי לישוע חוזר על הקדוש ברוך הוא, לא על העוז והזמרה. כי אם הוא כתב היה לי לישוע, כוונה העוז והזמרה, זה מה שהושיע אותי. הרי זה לא נכון, זה לא העוז והזמרה שהושיע אותי, זה השם שהושיע אותי. לכן ויהי השם לי לישוע. כל רינה וישועה, יש מה המשך הפסוק? בהעולה צדיקים, ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. שני פסוקים, אמר משהו, כן. פירוש, כל רינה וישועה, כאשר מרננים הצדיקים בהעוליהם, אז הם מוסיפים כוח וגבורה למעלה, עד כי ימין השם עושה חיל. שימו לב לעומק של הדבר כאן. זה בעצם כל שער א' של ספר נפש החיים, נכון? אתה אומר ככה, כל רינה וישוע בעולי צדיקים, ואז התוצאה היא שכיוון שכל רינה וישוע בעולי צדיקים, ימין השם עושה חיים. אז כלומר, אל תחשוב שזה שאתה אומר הלל או לא אומר הלל, אין לזה השלכות. יש לזה השלכות, כי אם אתה אומר הלל, אז הקדוש ברוך הוא פועל ביותר כוח. כי הוא החליט לתלות את עוצמת פעולתו בזה שאתה אומר הלל. למה אני רומז לחג העצמאות?
אתה אומר.
אומר. מה זה רומז? אני צריך לרמוז. כן. זה פועל במציאות. כלומר, ריבונו של עולם פועל כשיש כלי לקבל. הכלי הוא ההכרה של האדם. אם אני מכיר שהשם הוא זה שמושיע, אז אני פותח את הכלי יותר, אז יש יותר פעולה אלוהית בעולם. אם אני מתכחש לזה, ואני אומר, מה שחשוב זה שיהיה עוד איזשהו תקציב לחוג תהילים של הילדים בשבת אחרי הצהריים, בזה מסתכמת כל היהדות כולה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאתם רוצים, טוב, תקבלו תקציבי. זה מה שתקבלו. למה זה כזה משמעותי? אם אתה שמעת שאני חוזר על זה כמה פעמים, אז גם שמעת ממני למה זה משמעותי. פשוט מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא לפי היהדות הוא הבורא, נכון? כן או לא? אתה מסכים איתי? לפי היהדות הקדוש ברוך הוא הבורא. אז מה כל, מה כל המציאות? היא הבריאה, היא הנברא, נכון? בסדר? היא הנברא. להיות נברא, מתי הקדוש ברוך הוא מצליח, אפשר לומר, במרכאות, להיות מצליח? כאשר יש נברא באמת. מתי הנברא הוא באמת קיים? כאשר הוא עצמאי, נכון? מתי הנברא הוא עצמאי? כשהוא עושה פעולה שמיוחדת לנברא בלבד. וזה רק התודה. כי הרי כל פעולה אחרת, אף על פי שהנברא עושה אותה, ריבונו של עולם יכול אף הוא לעשות אותה. אבל הדבר היחיד שכביכול ריבונו של עולם איננו מסוגל לעשות, אלא רק אנחנו יכולים לעשות, זה להודות לו. ולכן פעולת ההודעה היא ההשלמה של הבריאה. אז אם אתה אומר הלל ביום העצמאות, אתה מצליח את תוכנית הבריאה כולה. אנך אומר הלל ביום העצמאות, אתה חוזר לחטא אדם הראשון, שכפר בטובה. הבנת? שאמר האישה שנתת עימדי. ומתי הניסיון הוא גדול? לא כשהנס גלוי. כשהנס גלוי, ברור, כל אחד מודה. כשלכאורה הכל נעשה בדרכי הטבע, על ידי הפלמח. אז כאן הניסיון האמיתי, שתהיה מסוגל לומר לשם תודה.
פעם שאמרתי שהמנגל הוא התחליף להלל.
לא, אמרתי שהמנגל הוא לא תחליף להלל.
זה חובה, מצווה.
יש צד כזה. הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, היה עושה על האש ביום העצמאות. כן? שאל אותו יהודי אחד, מה כל כך גדול בזה? אמר, אם לא הייתה מדינת ישראל, לא הייתה שר הפנים. כן. 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 אם כולם היו אומרים הלל, אז לא הייתי צריך לטרוח להגיד כמה זה חשוב, מסיבה פשוטה. כי אז היינו בגאולה שלמה. היה משהו אדיר פה. אפילו בית המקדש היה יורד מהשמיים אפילו מצידי.
אתה אמרת מצידי?
לא, בפסח כולם אומרים הלל.
בפסח לא כולם אומרים הלל. ודאי שאני לא צריך להדגיש, מסיבה פשוטה. הנביא אמר שזה יקרה. כן, לא יאמרו עוד חי השם אשר ילד בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, התודעה הלאומית משכיחה את יציאת מצרים ומעניחה במקומה את אחי השם אשר העלה את בני ישראל מכל הארצות. בחנוכה יש כאלה שלא אומרים הלל. נכון, זה מובן, זאת הייתה גאולה זמנית, כפי שכתוב בספר אור השם לרבי חיזאי קרסקס, שבית שני זה היה כמין סוגריים בתוך הגלות. מה כל כך יש לי להתלהב? כן, במיוחד שההלל של חנוכה השיג את מבוקשו, הוא הביא להלל של יום העצמאות. כן.
נגיד עליהם בחנוכה, זה רק תוצר לוואי. בסופו של דבר, אתה צריך קודם ללמד אותם על הגאולה. עכשיו
תוצר לוואי, זה להגיד תכלס. נכון, אבל התוצר לוואי הזה הוא המכוון.
הוא לא העיקר.
הוא התוצר, נגיד ככה, זה כמו שאתה עושה, אני יודע, אתה מכין קיר לצביעה. אתה אומר, אני הורדתי את כל ה... הורדתי את הכוננית שהייתה שם, והוצאתי את המסמירים. ואת כל הדיבלים, ואני אפילו העברתי שפחטל. אז מה אתם רוצים ממני? אז מה אם לא שמתי את הצבע? עשיתי את כל ההכנות. כן, אבל כל זה לא שווה כלום, הרי בשביל זה עשית, בשביל השכבה האחרונה עשית. הלאה. אז איפה היינו? כל רינה וישועה. פירוש, כאשר מרננים הצדיקים בעוליהם, אז הם מוסיפים כוח וגבורה למעלה, עד כי ימין השם עושה חיים. ואמר עוד, ימין השם רואה מה? ימין השם עושה חיל, כן? למה הוא חזר עוד פעם? כי מתעלה ימינו של הקדוש ברוך הוא עד שלושה עולמות. לפיכך, ימין השם רואה מה כנגד השמיים, שנקרא עם מרום, כמו שאמר קדיש בשמי מרומה. ועוד אמר שמתעלה ימינו של הקדוש ברוך הוא עד עולם העליון, וכנגד זה אמר, ימין השם עושה חיל. לא אמות. וגומר. מה? שלושה עולמות. זה העולם שלנו, והשמיים, והמלאכים. זה שלושה עולמות. כן. לא אמות כי יחיה ואספר מעשה יה. זה היה ויכוח פעם, זה היה בטורונטו, שבקנדה, בין שגריר ישראל דאז, יעקב הרצוג, זכרונו לברכה, לבין ההיסטוריון והפילוסוף הבריטי ארנולד טוינבי. שארנולד טוינבי טען שעם ישראל זה עם מאובן, שכבר הפסיק לחיות. אז איך זה שהוא מצליח לעשות מלחמה בארץ ישראל? בכל זאת, מאובן, לא יודע להילחם כל כך. אז הוא אומר, זה בעצם, הגרמנים, הם הזריקו מטען של אכזריות בתוך הגוף הלאומי של עם ישראל, ולכן עכשיו הוא נלחם מכוח הגרמנים בערבים בפלסטינה. זאת אומרת, בעצם מלחמת השחרור, ככה הסביר טוינבי, זה לא היהודים עושים אותה, זה הגרמנים עושים אותה, דרך הגופה העברית על העם הערבי. כן, זאת הייתה הטענה. טוב, אז יעקב הרצוג הזדעזע מהדברים, הוא אמר, אני דורש ממך להופיע איתי בוויכוח פומבי. עכשיו, ויכוח חזק מאוד, מובא בספר עם לבדד ישכון. שם כל אני גם שמעתי את ההקלטה של זה, מאוד מעניין. בסופו של דבר, יעקב הרצוג, שמסביר שעם ישראל הוא לא מאובן אלא עם חי, מסיים בפסוק לא אמות, כי יחיה ואספר מעשיה. זה היה קידוש השם גדול, אחר כך טוינבי בסוף ימיו התחיל לחזור בו, כן, הוא כמעט התגייר. טוב, לא התגייר, אמרתי כמעט התגייר, יש הבדל, כמעט, והדבר עצמו זה לא אותו דבר. כן, זה לא אותו דבר, נכון? אם אני אוכל תשמע, זה כמעט זהב. כן, אז זה נחושת, אבל זה כמעט. טוב. לא אמות, אומר המהר"ל, רצה לומר שחפץ שלא ימות, לא בשביל שחפץ בחיים, רק כדי לספר מעשיה. כן? לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה, מסביר המהר"ל, לא שלא אמות כי יחיה פסיק, ואספר מעשיה דבר שני, אלא למה אני רוצה למות, אני רוצה לא למות ולחיות, כי אני רוצה לספר מעשיה. יסור וגומר, מה המשך, מה זה וגומר? יסרניה ולמוות לא נתנני. פירוש, עוד שבח על הלל, כי אף אם היה ראוי לייסורין, היה גובע שמברך חטאו, ומכל מקום לא נתן אותו למות. כן, לפעמים מגיע לאדם ייסורין, אז יסור יסרניה, אבל למוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבובם עודיה. עולם הנבדל נקרא שערי צדק. כן, מה זה שערי צדק? מה? זה בית חולים. זה לא מדויק. נכון, יש בית חולים שקוראים לו שערי צדק, אבל הוא קרוי על שם שערי צדק שבתהילים. כך שזה לא נכון מה ש... למרות הניסיון היפה, כלומר, אני בטוח שלא התכוונת לעשות צחוק מהשיעור, ודאי שלא. כן, אבל לכן אני מתייחס ברצינות אל הניסיון. כן, הרב בישיבה שפונתה מהגוש, תלו מודעת שמחה על פטירת מר שרון. האם זה דרכה של תורה? מעניין. אחרי השואל, מישהו ענה לו, מה הוא יודע את השאלה? טוב, דרכה של תורה היא החרימות קדושים ממור, וההילל ושמה היו מתחתנים למרות המחלוקת. זה מה שהבנתי. אם כן, איך ייתכן שיש מחננו השמחים או המברכים על פטירתו של מר שרון? כל התייחסות לנושא הזה תופנה היום אל הרב דוב ביגון. הוא ביקש שכל שאלה בנושא הזה תופנה אליו. הרב יכול לחזור בבקשה להסבר, זה לא היה מובן. מה הכוונה בנפול אויבך אל תשמח? אני, מה שאמרתי, הסברתי את המושג בנפול, שנפול הכוונה לא מת, אלא הוא בדרך. זאת אומרת, אדם נפל, אבל יכול להיות שהוא יקום. ביקש לו, הוא נכשל, יכול להיות שהוא יקום. זה המשמעות של מכשול. אדם שנפל לתוך מכשול, זה לא אומר שהוא כבר מת. אז לכן אומר הכתוב, בנפול אויבך, כשהוא רק נפל והוא עוד לא מת, או הוא רק נכשל ולא מת, אל תשמח. למה? כי עוד יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שיראה את שמחתך ואומר שאינך ראוי לאותה השמחה, ישיב מעליו אפו ואז הוא יקום עליך. מה שאין כן כשהוא מת לגמרי, כמו למשל המצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, שאז ישיר משה. לגבי עולם השמיים, האם הרב יוכל לעמוד בקצרה על טיבו של המושג שמיים בכתוב ובחזל? מהו האטמוספירה, החלל, מקום רוחני או שמה לפי ההקשר? תשובה, לפי ההקשר. פה אתה רואה שכשהמהר"ל מדבר על השמיים בהקשר הספציפי הזה, הוא מכוון לגלגלים. כן? אבל יש הרבה משמעויות למילה שמיים. דיברנו על זה בשיעורים על פרשת בראשית. הבה נמשיך. פתחולי שערי צדק. עולם הנבדל נקרא שערי צדק. כי שם הכל בצדק. כן, זאת אומרת, לעומת זה, העולם שהוא למטה מהעולם הנבדל, לא הכל בצדק. מה זה צדק? לכל אחד מגיע בדיוק מה שצריך. זה לא ככה במציאות. מה אתה אומר? או יבחה. כן, ודאי. ברור. אתה הרי במלחמה עם האויב. ברור שאתה רוצה להרוג אותו. כן. אל תשמח, כי עדיין עוד לא ניצחת במערכה. זה הכוונה. כן. כן, זה נקרא צדק, אבל המדבר היה כמו העולם העליון. המדבר זה לא מציאות ריאלית כל כך. אתה בעולם משונה מאוד. עד כדי כך שפעם שמעתי הסבר, מדוע אמרו על דור המדבר שאין להם חלק לעולם הבא, כי הם כבר זכו לזה. כן. אז שערי צדק, כי שם הכל בצדק. אבובה מודיעה, כלומר, אתן הודעה אל השם יתברך ואשלים עצמי אל השם יתברך, להיות דבקותי בו יתברך. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. כי הם, יש להם דבקות בעולם העליון. כן. עוד אחד. נשיכי. עוד אחד, כי אני תני ותהי לי לישוע. אז לכאורה, זה מאוד מוזר. למה צריך להגיד עודך כי אני תני? הרי כבר אמרת לפני כן, הודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו, יום ארנה ישראל, שם צריך עוד פעם עודך. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד, קצת, משהו קצת נועז, ששערי צדק זה דינים?
שערי צדק זה דינים. למה אתה אומר את זה? תסביר, תסביר.
אדם שנכנס למשל בית חול וסתן למשל, אז באמת צריך לעשות אותו צדק,
אתה אומר שהצדק יש בו מידה של דין, ודאי, 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 בצדק יש דין, כן, לעומת החסד, שבחסד, כן, נכון, יש גם, אבל מעניין שבית חולים שערי צדק הוא קרוב לשכונת שערי חסד, איך מסדרים, כן,
זה מה שהתכוונתי, שערי צדק זה הולך, זה צהל, הולך על הנושא העיני יותר, חולים צריך להיות חסד ולא בצדק.
אה.
בסדר, ואני בצדק.
אז זאת אומרת להחליף את השם, או להעביר את שוב להעביר אותו לשערי חסד.
שערי צדק, אתה מגיע כבר למקום, כבר מדי, כבר לא לבית חולים. זה לבית עולם.
אהה. טוב, אתה יודע, יש 50 שערים. שערי אורה, שערי אהבה ואחווה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה, שערי עוד והדר, שערי עוד. יש 50 כאלה, לפחות בקדיש, שאומרים הספר, לא יודע אם אשכנזים אומרים את זה. אבל בימים נוראים, מזכירים בקדיש 50 שערים. אז אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. שערי רובי מוטעל, שערי נעימות קול, שערי סודות תורתו. וריביה וריביה, בתורה, וזה, עזרה. מה שאתה רוצה. כן. ואז נוכל לעבור את כל השיעור עם לימוד כל אחד מה-50 שערים. עודך כי אני תן. כן, ודאי, הזכרתי לך. אף כי כבר אמר הודו למעלה. כן, אמר הודו. זה עניין אחר, כי ההודעה שהיא למעלה היא על שהיה בא עליו צרה וניצל ממנה שלא באה. וכאן כבר היה בצרה והוציא אותו. כלומר, זה שני סוגי הודעה. יש הודעה על זה שלא באה צרה, יש הודעה על זה שיצאת מהצרה. ולפיכך למעלה אמר, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, עפפוני חבלי מוות. כל הדברים האלו שהיה בא לצרה וניצול. כלומר, עפפוני חבלי מוות. הם מגיעים, הם בדרך, אבל הם לא פגעו בי עדיין. והשם עוזר לי להסיר אותם. זה ההודעה הראשונה. על זה אמר הודו וגומר. וכאן, מן המצר, כבר קראתי, שכבר היה בצרה, והוציאו ממנה, ועל זה הודך כי אני תני וגומר. אבן מה עשו, כן?
רק שיש שאלה גם של דינבול עודך,
בסדר, זה כבר על דרך המוסר. אפשר גם את זה להגיד, כן. בבקשה. אריה, פיתחו לי שערי צדק. רק בעולם הנבדל יש צדק? מה עם עולמנו? תודה. תשובה, ידוע האמרה המפורסמת, אין צדק בעולם. נכון? כן, כפי שלפעמים ילדים שואלים, אבל אבא, למה? זה לא צודק. תשובה, כי אין צדק בעולם. מה?
למה יאמרו הגויים?
כן. כי אין צדק בעולם. והוא כבר, רבותינו הוסיפו לזה שהחיים לא פיקניק, כידוע. טוב, עד כאן להיום. שלום.